מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום, בוקר טוב, יום שני, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
בסדר, בא לי להסיר את המסכה הבוקר הזה מהדמות הממלכתית שמחבקת, אוהדת, ישראל לפני הכל, דמות הממלכתית. רגע, אל תנחש, הנה אגיד לך, בני גנץ. הדמות הממלכתית הזו שכרגע חונה אצלה 20-22 מנדטים מקרב גוש הימין שמביאים אותו כמעט ל-40 מנדטים. זה קצת, אתה
בסקרים,
יודע,
בסקרים צריך לומר.
בסקרים, בעיקר של מעריב. צריך להגיד את זה כאן, אתה יודע, בני
בוא
גנץ...
בוא נגיד למה, אבל...
בסדר, חכה, לאט לאט.
לא, אתה תוקף אותו על מה?
אז אני אסביר.
הסיפור, כן.
אז אני אסביר. בני גנץ, אתה יודע, בא ואמר, אני ניצב מתחת לאלונקה, ישראל במלחמה קיומית, אני לא מעניין אותי פוליטיקה, אני מעניין אותי עכשיו רק לעזור כאן מדינת ישראל לנצח במערכה הזאת, הצטרף לממשלה, וכתוצאה מהצטרפות שלו לממשלה, הוא התחזק מאוד מאוד משמעותית בסקרים, ושוב, אני אומר, זה אותם 20 מנדטים שחונים אצלו זמנית מקרב הימין. והוא, בני גנץ, מעכב, או בעצם שולח אתמול בערב, מכתב איום לראש הממשלה בנימין נתניהו, לא להעביר את הכספים הקואליציוניים שצריך לומר, קוצצו בצורה משמעותית מאוד. וכשאתה פותח ורואה על מה מדובר בכספים הקואליציוניים, אתה מגלה שם שיש שם את הסיפור הזה של אופק חדש, המורים והמורות, החרדים והחרדיות, שהוא מתנגד שיעבירו להם כסף, מתנגד לעוד הרבה מאוד דברים שיעברו אליהם כספים דרך ההתיישבות היהודית ותרבות יהודית וכל הדבר הזה. ואני שואל את עצמי, למה לא מסירים אחת ולתמיד את המסכה מהאיש הזה שקוראים לו בני גנץ, השר בני גנץ, שכאילו הצטרף לממשלה כדי לעזור לישראל לנצח במלחמה, אמר אני לא אעשה פוליטיקה, אני לא עוסק בפוליטיקה, ומסתבר שהאיש הזה וכל המפלגה שלו עוסקים בפוליטיקה מבוקר ועד ערב. כלומר, לאיפה עוד נגיע איתו? וכן, אתה רוצה להוסיף משהו, אז תוסיף, בצלאל, אנחנו
שומעים לך,
העם מחכה לשמוע את קולך הבוקר.
כן, העם מחכה קודם כל לשמוע על מה מדובר. יש היום ישיבת ממשלה שאמורה לאשר את כל השינויים בתקציב המדינה בעקבות המלחמה. הכל השתנה, כל הסדרי העדיפויות השתנו, והיה ויכוח על נושא הכספים הקואליציוניים, הסתה חמורה בתקשורת נגד הכספים האלה, כי הרי רוב הכספים לאן הולכים, כשיש קואליציה של ימין, למוסדות חינוך, חרדים ודתיים לאומיים ולפעולות בהתיישבות, כל מיני נושאים שקשורים, שקרובים לליבם של אנשי הקואליציה, וזה לגיטימי, כי גם בממשלה הקודמת, אותה ממשלה רעה, גם כן חילקה מיליארדים, וזה בסדר, זו הפוליטיקה, וגם כאן חילקו, והבינו שצריך פה לקצת, כי צריך כסף למלחמה, אבל מצד שני, המדינה גם, א', יש שם בכספים האלה גם דברים שקשורים למלחמה, כל מיני דברים שקשורים לעוטף עזה, ולחיזוק של כל מיני דברים, בין היתר זה גם המורים, כולל המורים והמורות החרדים בדרום, שהמדינה חתמה איתם הסכם לפני כמה חודשים שהם נכנסים לתוכנית אופק חדש, ועכשיו באים ואומרים לא, אין כסף, או את אנחנו לא נעביר לכם את הכסף. שר האוצר יאמר לי שבחו, כן מתעקש להעביר את הנושא של אופק חדש, כי הובטח, כי התחייבו, וזה חינוך וזה ילדים, ואין שום קשר, לא צריך לריב על זה. אבל לבני גנץ יש חיים משלו, ואני מאוד מתפלא, והוא שלח אתמול מכתב לנתניהו, נתנגד לחלוקת כספים קואליציוניים או כל תקציב נוסף שאינו קשור במאמץ מלחמתי או מקדם צמיחה במשק. הכספים האלה יפגעו בחוסן הישראלי ובלכידות הקיימת בחברה הישראלית. כל המכתב שלו הורס את אותה לכידות שקיימת בחברה הישראלית. אותו מכתב, המכתב הזה, ההתנגדות שלו, בעצם מייצר פה מחדש את אותו ויכוח שהיה כאן לפני המלחמה, למה הוא צריך את זה. ואתה יודע מה? יש לו לא מעט חברים במפלגות החרדיות שהם משחקים איתו כל הזמן משחקים. איפה כל החברות שלכם איתו?
תכף אני אתן את הביקורת על המפלגות החרדיות בעניין הזה והחיבוק של בני גנץ. אבל אני רק רוצה להסביר לציבור.
רגע, הוא אומר במכתב שלו, אני רואה עכשיו שהם יצביעו נגד התקציב, ואם התקציב יישאר על כנות,
ישקלו את צעדי ההמשך,
נו.
כן, תקשיב, בימים האחרונים אושרו כספים נוספים, שים לב, העברת כספים נוספים, 90 מיליון שקל לתרבות, 84 מיליון שקל לספורט. ואני שואל את
אדון ממלכתי, מה זה קשור למלחמה?
אז, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותו, את בני גנץ, אדון ממלכתי, שקצת הסקרים האלה שיפשו את דעתו, כן? איך זה קשור למלחמה? איך כל זה קשור למלחמה? אם אין כסף, אין כסף לכולם. ואם יש כסף לתרבות ולספורט, אז יש גם כסף למורים והמורות החרדים, החרדיות באופק חדש ולדברים נוספים, שזה גם חלק צורך מהמלחמה הזאת. אלא מה? הוא ראה כי טוב לו, הוא ראה שהוא נושק ל-40 מנדטים, הוא מדומיין שאולי יקבל את המספר הזה, אני טוען שלא, הוא לא יעבור את ה-20 מנדטים, אבל לא משנה. והוא עכשיו עושה פוליטיקה, וישראל לא מעל הכל אצלו, וישראל הוא לא ניצב תחת האלונקה, הוא עושה פוליטיקה לשם פוליטיקה. עכשיו הזכרת את המפלגות החרדיות שמחבקות אותו כל הזמן, מעודדות אותו, מתיידדות
חלקם.
איתו, מדברות איתו, חברים שלו. אני רוצה לשים את הדברים כאן על השולחן ולומר לחברי הכנסת החרדים, המפלגות החרדיות, אם בני גנץ יקבל 40 מנדטים ויאיר לפיד יקבל 17 או 18 מנדטים ואיווט ליברמן יקבל 9 מנדטים, תחלמו שהוא יכניס אתכם לממשלה. הוא לא יכניס אתכם לממשלה, חבל על הזמן הזה. אתם רואים שפעם אחר פעם, בכל הזדמנות שיש לו, הוא נלחם בכל דבר שקשור ליהדות. אל תחשבו שבזה שהוא ממלכתי ויש לו איזה מתק שפתיים, כן? הוא מצויר כאיזה ממלכתי ויש לו איזה מתק שפתיים, אז הוא יבוא ויקח את המפלגות החרדיות איתו יחד. וזו הטעות של המפלגות החרדיות. אפשר לדבר איתו? כן. אפשר לעשות איתו אולי פה ושם דברים נקודתיים? כן. אבל אל תחשבו שבזה שאתם חבקים אותו, מחר או מחרתיים, כשיהיו הבחירות האלה אחרי המלחמה, במידה והוא יביא 40 מנדטים, שוב אני טוען שלא, כן? הוא לא יצרף אתכם לממשלה שלו, חבל על הזמן, וחבל על הדיבורים האלו. ולכן, מצופה מכם היום, הבוקר הזה, להראות לו, לא יודע אם את הדלת, אבל כן להראות לו כיוון.
להגיד לו, דוגרי, אדוני, דבר איתו בצורה הכי דוגרית, לא צריך לנהל על זה, לא מלחמה ולא קרב ולא סכסוך ולא מחלוקת.
אין פה מלחמה, אין פה קרב, יש רוב לממשלה הזאת.
נכון, בדיוק, בדיוק, להראות לו, אם נשארנו, יש לנו רוב.
אבל צריך להגיד לו, אנחנו זוכרים לך את זה, שבזמן מלחמה, אתה אמרת שאתה לא עושה פוליטיקה, ואתה עשית פוליטיקה מכוערת.
על הגב של המורים.
על הגב של המורים והמורות, החרדים והחרדיות, והוא צריך להתבייש, האיש הזה, במה שהוא עושה בני גנץ, וצריך להסיר את המסכה מעל פניו. אתה לא דמות ממלכתית כמו שאתה מצטייר, אתה דמות פוליטית על מלא מלא מלא. יועציך הם אנשים שונא דת, שונא יהדות, שונא הציבור החרדי, ואתה צריך להתנער מהם. והוא כנראה לא התנער מהם, כי הוא אמרתי, הוא קצת בחרפון קל מההסקרים שנותנים לו הרבה מאוד מנדטים.
הוא גם שחר, אני חושב שהוא עדיין באותה אווירה של ממשלת החילופין, איך קראו לזה?
הפריטטית.
הפריטטית, שהיה לו זכות וטו, הוא עדיין שמה שכאילו יש לו זכות וטו.
וחזרה למפלגות החרדיות, אני באמת לא מבין את החיבוק שאתם נותנים לאיש הזה. פעם אחר פעם אחר פעם, כולל בממשלת השינוי, ראינו כמה הוא לא אוהב את הציבור החרדי. אז כאילו, מה אתם מתלהבים לדבר איתו? מי הוא בכלל? מה אתם מתלהבים לדבר איתו? הוא פוליטיקאי שרוצה מנדטים, ובבו יום, כשיהיה לו את היכולת מבחינת מנדטים, הוא יקים ממשלה עם יאיר לפיד ואיווט ליברמן, בלי החרדים בכלל. אל תתלהבו ממנו, אל תלהבו לא מהמחמאות שלו ולא מהדמות הממלכתית, כי הוא לא ממלכתית. וזה עוד לפני שבנושא הביטחוני התברר מה חלקו בכל סיפור הקונספציה. אני לא יודע אם אתה ראית את העדות של הנגדת במוצאי שבת, כן? שהתריע בפני ראש אמן, ומי מינה את ראש אמן, ומי מינה את הרמטכ"ל, ומי מינה את ראש שבת.
בוא,
זה עוד
תעצור.
לפני כל הדבר הזה.
כן,
למה
תעצור, כי זה לא קשור.
למה לעצור?
כי לא קשור אחד לשני.
לא צריך לעצור. לא צריך לעצור, צריך להסיר את המסכה מעל הדמות הממלכתית.
אין בעיה, בקטע הפוליטי, אתה צודק. אבל לא מה קשור עכשיו, כן היה חלקו, לא היה חלקו.
בסדר, אתה יודע מה אני הולך איתך.
צבאי דינים.
בסדר, צבאי דינים. תקשיב, אני הולך איתך. צריך להסיר את המסכה אבל מעל האיש הזה, שהוא מציג את עצמו כאיזה מנהיג, כאיזה אבא, כאיזה ממלכתי, כאיזה ישראל, אני מתחת לאלונקה של מדינת ישראל. הוא לא, הוא פוליטיקאי. אתה יודע מה, אני יותר מעריך את יאיר לפיד. יאיר לפיד אומר דוגרי, אני נגד הציבור החרדי, אני נגד התקציבים שלכם, אני נגד הכל. ולא את בני גנץ שמחייך בחדרים הסגורים, יושב עם גפני, יושב עם דרי, יושב עם זה, כן? ופה הוא עושה את הנזק הכי גדול שרק יכול להיות כנגד הציבור החרדי. וצריך להבין, מורים ומורות חרדים, חרדיות, זה בעלי משפחות. למשפחות הללו יש ילדים, ויש להם ילדים קטנים שצריכים להביא להם לחם וחלב וחשמל ולשלם את המים ואת הגז ואת הארנונה. וזה הכל.
והמורים האלה קיבלו הבטחה, קיבלו הסכם עם המדינה, לא איזה משהו ארטילאי. המדינה חתמה איתם על הסכם, צריך לעמוד בהסכם, נקודה. אבל טוב, אנחנו מייחסים יותר מדי חשיבות לבני גנץ מצד שני, כי שוב, הוא בודד בממשלה הזו, הוא והשרים שלו הם מספר קטן, שיצביעו נגד, ירו את הפרצוף שלהם מעמידים, וזהו.
כי הוא בזמן הזה של המלחמה, הבטיח שלא יעשה פוליטיקה, והוא עושה את אבי אבות הפוליטיקה בעיצומה של המלחמה. מה קרה פתאום בני גנץ? ישראל לא בסכנה, אנחנו לא צריכים לנצח את החמאס? מה, איפה כל המשפטים המעדדים שלך שבגינם אתה זוכה כמעט ל-40 מנדטים בסקרים? וצריך לומר את זה שוב ושוב ושוב, ואז אתה תראה, חוזר, כשהוא יחזור לגודלו הטבעי בסקרים, תראה אותו מתנהג יפה פתאום. ככה זה בפוליטיקה. הכל פוליטיקה.
איי, 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 הכל פוליטיקה. טוב, לא דיברנו מילה אחת על כך שאתמול שוחררו עוד חטופים, והלילה שוחררו אמנה, אני לא יודע, לא נראה לי האחרונה, כי יש לי תחושה שהולכים לעוד כמה ימים של הפוגה כדי לקבל עוד כמה חטופים, עוד פדיון שבועים, אבל ננסה לברר את העניין הזה עוד מעט עם קובי פינקלר, לאן זה הולך. היום הרביעי של הפוגה, היום הרביעי של השחרור, וזה בעצם המנה הרביעית והאחרונה הרשמית. לא יודע, מה אתה אומר, יהיה עוד?
אני לדעתי כן, לדעתי יהיה עוד. ראינו מה שראינו אתמול עם התצוגה הזאת של החמאס מתוך איזה כיכר באיזה שכונה שצהל לא נמצא שם בצפון רצועת עזה, איך הם שולטים עדיין בשטח. אבל מצד שני צריך לומר, החמאס רוצה בזה שתהיה עוד הפוגה ועוד הפוגה ועוד הפוגה, כי הוא רוצה להתארגן עם עצמו. ולערכה שלי יהיו עוד יומיים, אולי אפילו שלושה, של הפוגת אש הומניטרית, כן, הפסקת אש הומניטרית.
גם אני מעריך ככה שזה ילך לשם.
והלוואי טוב. וזה מה שיהיה, כי אתה יודע מה זה אומר. זה אומר שעוד 30-40 חטופים נוספים יחזרו לכאן לבית.
חוזרים הביתה, נכון, ולכל אלה שאומרים, צריך להיכנס בהם, לא לוותר להם, נכון. אבל מותר להמתין יומיים שלושה נוספים, גם הכוחות הישראלים צריכים את ההתארגנות הזו, אני בטוח בכך. לא רואה מה חמאס כל כך יכול להתארגן בימים האלה, חוץ מכמה עניינים טכניים וקצת אוכל, לא צבאית, נראה לי. טוב, כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ישראל קיבלה לידה הלילה את רשימת החטופים שצריכים להשתחרר היום במסגרת הפעימה הרביעית. בישראל, בחמאס ובג'יהאד האסלאמי הביאו נכונות להאריך את ימי ההפוגה בתמורה לשחרור חטופים נוספים. בכיר בג'יהאד הדגיש כי באשר לחיילים, המחיר יהיה שונה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע ממשיכים הרופאים להיאבק על חייה של אלמה אברהם, בת 84 מקיבוץ נחל עוז, שמצבה אורה מאוד בשבי בשל טיפול לקוי שקיבלה. יועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית, ג'ק סליבן, אמר בריאיון לרשת NBC כי בארצות הברית מודעים לכך שחוץ מהחמאס ומהג'יהאד ישנם קבוצות נוספות שמחזיקים בה חטופים, ונעשים מאמצים להבטיח שכל הקבוצות הללו יחברו לעסקה שבה יוחזרו כל בני הערובה. מזכיר המדינה האמריקני בלינקן שוחח עם שר החוץ המצרי והודה לו על הסיוע שהעניק המצרים בתיווך העסקה. השניים דנו בנוסף בהזרמת סיוע נוסף לרצועה ובצעדים ליצירת מדינה פלסטינית ביום שאחרי. משמר זכויות האדם, הארגון האמריקני הבינלאומי למחקר, קבע כי הפיצוץ בבית החולים בעזה לפני למעלה משבוע שהרג ופצה אזרחים רבים בבית החולים אירע בעקבות שיגור כושל שבוצע מהרצועה נוסף לתחמושת הרבה שהוכסנה במקום. הצי האמריקני שחרר את המחלית שנחטפה בידי הכוח הלא מזוהה בים האדום מול חופי תימן, ובמהלך השחרור שוגרו לעברה שני טילים בליסטיים שנפלו במרחק של 16 קילומטר מהאזור. התחזית, נשות הצהריים, הגשמים והרוחות יחלשו בהדרגה. נזכיר כי סוף זמן קריאת שמע בשעה 8:52. אלה הכותרות.
תודה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו קובי סגל האורך, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. עוד בעניין הפתיח שלנו על בני גנץ, מעירים לי, כמו שאומרים, שבתקופת כהונתו של בני גנץ כשר ביטחון בממשלה הקודמת, אולי גם זו שלפניה, מה העסיק אותו הרבה מאוד מעבר לעניינים הביטחוניים, בענייני כסף?
פנסיות תקציביות, נו מה, זה לא חדש.
פנסיות תקציביות, מיליארדים, מיליארדים של פנסיות תקציביות.
הוא חושב שהציבור שכח, הוא חושב שהציבור שכח מזה, ולמרות שאתה ככה אמרת לי לא לדבר, שזה לא קשור ואין עניין, הנושא הביטחוני, הסיפור הזה עם המינויים הכושלים שלו במערכת הביטחון, עוד צריך להיברר עד תום, ולדבר עליו פעם אחר פעם, כי הציבור צריך, הציבור בישראל, לא רק הציבור החרדי, צריך לדעת את מידת מעורבותו של בני גנץ בקונספציה שקשלה מול חמאס. וברגע שהציבור ידע את זה, הוא יבין כמה הוא יותר גרוע בקונספציה מבנימין נתניהו, שכרגע חוטף את כל האש.
אגב, אפשר לקחת מהפנסיות התקציביות לא הרבה כסף, ולפתור את העניין של המורים שהמדינה הבטיחה להם תוספת באופק חדש. יש שם, נדמה לי, 8 או 10 מיליארד שקל בשנה על הפנסיות התקציביות האלה.
עזוב, זה לא העניין. אבל זה בדיוק העניין. אתה נופל עכשיו למלכודת. כסף יש. כסף יש, עובדה שהביאו לתרבות, הביאו לספורט, 90 מיליון, 85 מיליון, תרבות וספורט. רק מה הוא בא ואומר? הוא פופוליסט, הוא עושה פוליטיקה עכשיו. הוא בא ואומר, עכשיו במלחמה לא מעבירים כסף לכספים קואליציוניים. אז אם לא מעבירים, א', אל תעביר לכולם. ב', תגיד לי, מי שמך לעשות פוליטיקה באמצע מלחמה על הגב של המורים והמורות החרדים והחרדיות? איזה חוצפה, איזה זאת מצח יש לך לעשות את זה? וכן, המפלגות החרדיות לא נחסוך מהם ביקורת על החיבוק ועל ההתיידדות הזו והידידות העמוקה והחמה שאתם עושים עם בני גנץ. מה חשבתם? שמה? שהוא יצליח בבחירות הבאות והוא יצרף אתכם לממשלה שלו? באיזה דמיון אנחנו חיים?
כן, מסכים איתך. טוב, יאשרו את זה ושבני גנץ... אני גם רואה שזה גם המעקב הרשמי של מחאת קפלן, כל הנושא הזה שוב נגד החרדים, יצא איזשהו סטיקר, הם אמנם לא חתמו עליו, כי בכל זאת לא נעים במלחמה, אבל סטיקר עם סיסמה בזויה שמתאימה לאנשי קפלן.
לא יודע למה מריח לי שבני גנץ לא רוצה שנתניהו וממשלת ישראל ינצחו במלחמה הזאת עד הסוף. אני אומר משפט מאוד מאוד חמור, הוא עושה פוליטיקה כי הוא לא רוצה שיהיה פה ניצחון יותר מדי מזיר, כי אחרת... אולי עלול נתניהו בחזרה להתחזק בסקרים, וזה מאוד מאוד מלחיץ אותו. וחבל מאוד שהאיש הזה לפני חודש אמר, אני אלונקה, לא יודע מה הוא אמר שם, אני שם את עצמי מתחת לאלונקה, כי ישראל לפני הכל, וביטחון ישראל תמיד עמד למול עיניי. חבל מאוד שהוא עושה פוליטיקה בוקר, צהריים וערב, בגלל סקרים שהם מחרפנים אותו ומשגים אותו.
מישהו שלח לי אתמול, הוא שתתף באיזשהו סקר של אחת המפלגות, במערכת של סקרים, שהוא לא מצליח להבין מי זמין את הסקר, בני גנץ או אביגדור ליברמן, וזה אומר שהסקר הזה בנוי טוב, אם לא, הוא לא מצליח לפענח מי המזמין. ואחת השאלות שמה, היא, האם היית רוצה שבני גנץ וגדי אייזנקוט יזמו את הדחתו של בנימין נתניהו מתפקידו כראש הממשלה כבר עכשיו ולא יחכו עד לסוף המלחמה? מי הזמין כזו שאלה בסקר דעת קהל? מי יכול היה להזמין? היו שם עוד שאלות אחרות שמעלות חשש, אולי ליברמן עומד מאחורי הסקר הזה, אבל ודאי לא נתניהו ולא אף אחד מגוש הימין. איזו שאלה בזויה. אבל בסדר, מותר לשאול הכל.
חלקו שלו, של בני גנץ וגם של גדי אייזנקוט, בקונספציה הזו שקלשלה מול חמאס, צריכה עוד להתברר וידברו על זה לא מעט.
בנפרד מהעניין הזה לגמרי. טוב, קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום, בוקר טוב, קובי.
שלום, בוקר אור לשניכם.
בוקר טוב.
איתך לא נדבר פוליטיקה, נדבר מה קורה בשטח, מה קורה עם החטופים, המשוחררים, אלה שישוחררו, לאיפה זה הולך. עוד כמה ימים נהיה בתוך הסיפור הזה, בלופ הזה של הפוגה לעוד חטופים. תן לנו ככה מאחורי הקלעים.
כמה שאלות מעל ומתחת לפני השטח. קודם כל, מעל לפני השטח יש שקט. השקט נשמר בכל הגזרות כולם. שומעים את זה, רואים את זה, חווים את זה. גם תנועת הכוחות בשטח מדברת על כך בפועל. למרות שהרמטכ"ל אתמול, או אם הדברים הללו, שהרמטכ"ל אתמול במקביל לביקורו של נתניהו ברצועת עזה, הרמטכ"ל מאשר את המשך התוכניות להמשך הלחימה. ושלא נתבלבל, תהיה כאן המשך לחימה בכל מקרה. צהל ערוך לכך שעד סוף השבוע, להערכתי לפחות, תהיה הפסקת אש או דיממת אש, כיוון שהשלב הזה הוא שלב של החזרת החטופים, ואם יש אפשרות לשחרר אותם. אני רוצה לראות, לתת לה רק למאזינים דוגמה לכמה דברים שאנחנו פחות יודעים. כל הזמן בשבועיים, שלושה האחרונים, מדברים איתי ומדברים מכל מיני פרשנים למיניהם, למה לא תקפנו את סג'איה, וסג'איה הייתה הראשונה לתקוף. אז מסתבר שמתחת לפני השטח, מתחת לרדאר, המודיעין דיבר על כך שישנם כמה וכמה חטופים שמוסתרים באזור סג'איה מול בארי, אותם אלה שנחטפו מכפרת...
ואת זה אתה אומר על רקע העובדה שאתמול חלק מהחטופים ששוחררו הגיעו מהאזור הזה.
ממש כך, ואפילו הליווי הזה של היחידה המיוחדת של הצבא שעברה דרך בארי, ואמרתי את זה גם בשידור אתמול בשבע בערב, לא היה בתוכנית לעבור דרך מעבר רפיח כמו שהיה בשלוש הפעימות הראשונות, ובשתיחה בשתי הפעימות הראשונות בליל שבת ובמוצאי שבת, אלא הפעם דרך בארי, וזאת מתוך סיבה שחלק מהחטופים הוסתרו, הוחברו, הוטמנו בבתים, במנהרות, במקומות מסתור באזור סג'איה, וצהל נמנע מלתקוף שם, גם מן האוויר, גם מן הקרקע, בגלל שהבינו שהחשש היותר גדול הוא לסכן את הביטחון של החיילים, הבינו גם שהולכת להיות עסקה, וראו את הנתונים בשטח, וחלק מהשיחות שגם היו אתמול ושישום, וחלק מהעובדה שגם הבוקר הזה קיבלנו את השמות רק בסמוך לשעה 6:15 בבוקר, שלא כמו בפעמים האחרונות, כי יש דברים שקורים מתחת ומעל לפני השטח שאנחנו לא רואים אותם. מעל אני אומר בגלל שזה תיווך גם של המצרים וגם של הקטרים, ומתחת לפני השטח כי יש דברים שאתה שומע אותם. הוויכוח למשל על השמות ועל ההבטחות של חמאס לקטרים שיהיו בראש ובראשונה ילדים, ברשימה שהתקבלה הבוקר הזה, ישנה אמנם רשימה של 11 כמי שהתחייבו, אבל מרכיב הרשימה, הרכב הרשימה, הוא זה שמונע, ולכן גם הצבא בשלב הזה, עד לשעה 8:20 בבוקר שאנחנו מדברים, לא הודיע למשפחות. בכל האירועים האחרים, אנחנו ברגע שקיבלנו את השמות, הודיעו למשפחות, כי עדיין רוצים להתמקח, עדיין רוצים להבין אם זאת הרשימה, עדיין רוצים להבין אם זאת ההבטחה של החמאס, אז צריך להסתכל על כל הדברים בבית אחר. אחת הנקודות שצהל פועל בהם גם בשעות האחרונות ובימים האחרונים, זה לא רק שעות האחרונות, הוא הדאגה, לא יודע מה הדאגה מה, התרחיש שבו חלק ממחבלי החמאס עם כמה חטופים יברחו דרך המנהרות ברפיח לכיוון מצרים, משל לך תדע לאן.
לך תדע אם לא, קובי, לך תדע אם הם לא עשו את זה כבר.
יכול להיות שעשו את זה, יכול להיות שלא. אני יודע שמהיום הראשון של המלחמה היו שתי נקודות שבהם צהל פעל בהם לא הוזו. הרי הקו הזה של נחל עזה לא סורטט באותו בוקר של תחילת התמרון. שלושה שבועות מלפני תחילת התמרון, ברגע הראשון שהתקבלה החלטה על התמרון, מ-8 באוקטובר, אזי הייתה תוכנית והיה צוות שעבד על הפעולה הזאת, והנקודה הראשונה האסטרטגית הייתה לעשות את נחל עזה ולפוצץ שם את כל המנהרות ולפוצץ שם עד כמה שניתן את כל המעברים, ובמקביל באותה נשימה ממש לעבוד על ציר רפיח. גם מעל לפני הקרקע וגם מתחת לפני הקרקע עבדו שם. ייתכן ואתה צודק, יכול להיות בהחלט את הרשים האלה יכולים להיות.
תקשיב, וידאו אחד שממש ממש אתה יודע צרם לרבים רבים ממי שצפה בזה אתמול, וזה האמבולנסים של הצלב האדום שיוצאים מתוך איזה כיכר במובלעת שנמצאת בצפונה של רצועת עזה, ושם החמאס עושה מפגן כוח, אתה רואה שם איזה 40-50 חמושים עם כלי נשק, עם הטויוטות הידועות לשמצה שלהם, ואיך כל הדבר הזה קורה? זה קורה בצפון רצועת עזה, קובי.
וזה קורה בתוך כדי כך שגם החמאס, אני אתח את הצד
רגע, זה צפון או מרכז? זה מאוד רלוונטי.
זה אותו, הכוונה, מה שדוד מתכוון, בכל השטח שצהל שולט בו, מצפון לנחל עזה, נקרא לו כך. מכל מה שנקרא מצפון לנחל עזה הוא בתחת שליטה של צהל, אבל שוב, ברור שלא שליטה מלאה, ברור שיש עכשיו הפסקת אש, ברור שגם החמאס רוצה להראות את היכולות שלו, אבל באותה נשימה דוד וגם למאזינים, צהל פרסם כבר שבוע שעבר, או לא פרסם בצורה רשמית, אבל אמר בצורה די מקובלת מבחינתו, שהם הצליחו לחסל את מפקד חטיבת החטיבה הצפונית של עזה, ואתמול החמאס, באותו זמן שיש את ההסכם הזה, מודיע קובל עם ואוזניים של החמאס, של העם בעזה, שמפקד החטיבה הצפונית שלו, מחבל, ארכי מחבל, שכבר שנים רבות מטפל בכל הגזרה הזאת, הוא היה אחראי אישית גם לטבח, הוא פיקד על כל אלה שיצאו לטבח ביום שמחת תורה, יחד עם ראש מערך הרקטות. עכשיו, לכאורה זה שמות, אבל זה מחבל ש-14 שנה מטפל בכל המערך הרקטי בכל רצועת עזה. זאת מכה, גם מפקד גדוד בית להיה נכון, יש עדיין מחבלים שלא הושמדו, ויש עדיין מקומות שלא נרצו עליהם, כמו אמרתי חסד זהיה, כדוגמה, יש לחמאס עדיין יכולות, גם בצפון, פחות, אבל יש לו יכולות, יש לו יכולות גם בדרום, הרבה, ולכן צריכה להימשך הלחימה הזאת, אף אחד לא ערב לך שגם בסוף הלחימה הזאת לא יישארו כמה וכמה מפקדים. אני שומע גם אתמול את ההבטחה של נתניהו, יכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שלא, את ההבטחה שלו שלא יפגע במחבלי חמאס שנמצאים בקטר, יכול להיות זה נכון לעכשיו.
למה? דווקא הוא אמר, הוא אמר בקולו במוצאי שבת שדמם בראשם, לא במינים האלה, אבל הוא אמר שהוא כן יפגעו.
זה היה ביום חמישי, אבל
חמישי, כן.
נכון, ומיום חמישי למוצאי שבת יש כבר 48 שעות, אז יש הבטחה של נתניהו למנהיגי קטר במסגרת העסקה, כך לפי הפרסום שלהם, שהם לא יפגעו, שמדינת ישראל לא תפגע. אבל שוב, זה יכול להיות נכון לעכשיו.
טוב, בדיוק, נכון לתקופת המלחמה.
נכון, כרגע בידי החמאס עדיין 177 חטופים, וזה עוסקים כרגע גם כן, במקביל להכנות להמשך התמרון.
כן.
תגיד, מה עם הביקורים של הצלב האדום אצל שאר החטופים שלא עשויים
להשתחרר? הקטרים ערבים לזכך והמצרים גם.
זה לא רק, אתה יודע, בהבטחה של נתניהו, אנחנו שומעים גם את הנשיא ביידן שמדבר על
זה. זה בהסכם עם חמאס, זה לא רק הבטחה של נתניהו.
אני יודע משפט ביהדות שלנו, שעל פי הם חונכתי עשרות שנים, כל ישראל ערבים זה לזה. לא שמענו מעולם שכל ישראל וקטר או כל הקטרים ערבים זה לזה.
לא, אתה צודק, אבל יש הסכם עם חמאס, קטר ומצרים, ואולי גם אמריקאים ערבים לכך, ויש שם סעיף שאומרים שהצלב האדום יבקר את החטופים. קרה או לא קרה?
לא קרה. לא קרה, אני לא מאמין שזה ילך ויקרה גם לאחר מכן. אתה עושה הסכמים...
אז הנה, הפרת הסכם, אז מה צריך לה... טוב.
אבל בישראל יש חשיבות גדולה, דיברנו על זה כמה פעמים, ולא רק בישראל, הערבות הישראלית, אנחנו צבא הגנה לישראל, ולא הגענו אנשים, תינוקות, ילדים ובוגרים, ולכן משלמים על זה מחיר. אז אחרי המחיר אנחנו נפעל, כמו בכל דבר בחיים.
כן. טוב, שיהיו בשורות טובות, תודה קובי.
אמן, תודה.
תודה רבה.
בוקר טוב, יום טוב. נחזור גם לפוליטיקה
שדיברנו. צריך לומר שהשקט הזה בהפוגה הוא שקט שהוא משקר. אמר את זה במילים אחרות, דובר צהל אמנם, הוא אמר צריך...
אל תיטו בשקט הזה.
כן, אל תיטו, וצריך להישאר, אתה יודע, ערניים. וצריך להזכיר לציבור שהיום מסתיימת, היום בערב, אם הכל יהיה בסדר, מסתיימת הפעימה הרביעית, והמקסימום שמדברים זה על עוד שלוש פעימות שיהיו אולי.
ואז זה אומר שלישי, רביעי, חמישי, זה אומר שקט עד סוף השבוע.
עד סוף השבוע שבו בעצם חוזרים להילחם, וצריך להזכיר לציבור, אתה יודע, לא להיות שען, אני אין לי איזה מידע מודיעיני או משהו כזה, אבל ברור לכולם שחמאס יתארגן חלקית מחדש לירי של רקטות וכל הדבר הזה, ולכן אני מציע לכולם לא להיות שעננים בסיפור הזה, בעניין הזה.
טוב, בוא נצא להפסקה ראשונה.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:31 במהדורת הבוקר, עכשיו אנחנו עם שגריר ישראל לשעבר בארצות הברית, סגן השר לשעבר, דני איילון, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך בצלאל, בוקר טוב דוד.
בוקר טוב.
טוב, איך שאתה רואה את תמונת המצב, אנחנו בתקופה של שקט, הפסקת אש, הפוגה, או איך שנקרא לזה, והשאלה מה קורה בעוד כמה ימים, לחץ אמריקאי ובינלאומי תמשיכו את העצירה הזו, או שישראל תרגיש משוחררת לעשות מה שהיא רוצה ונכון לעשות?
נדמה לי שזה בכלל לא שאלה של לחץ. שמענו אתמול את הנשיא ביידן אומר מפורש, יש לי שתי מטרות, המטרה אחת שחרר כמה שיותר חטופים, והמטרה השנייה זה שחמאס לא יהיה בעזה. הוא חזר על זה שוב ושוב ושוב. דני.
נכון, כן, זה בהחלט שתי מטרות שאולי קיים איזשהו מתח מסוים ביניהם, אבל בסופו של דבר, מה שמגשר בין המתח הזה, בין שתי המטרות, זה העניין של זמן. אז בהחלט יכול להיות שאם החמאס יועיל בטובו לשחרר עוד חטופים, ישראל תסכים לעוד יום, יומיים וכולי, עד שאנחנו באמת נוודא שאין יותר חטופים בידיו, או בידי כל הגורמים הפושעים האחרים שם, או הג'יהאד האיסלאמיסטי, שהוא טרוריסטי לא פחות מהחמאס. ואז ישראל תהיה משוחררת יותר. השאלה הגדולה היא, ואני מאוד מקווה, וגם אני מעריך, שבזמן ההפוגה הזאת, מי שירוויח מההפוגה זה מי שינצל אותה יותר טוב. אני מאמין שצהל ינצל אותה יותר טוב, גם כדי ללמוד לקחים, בכל אופן, מכמה שבועות לחימה אינטנסיביים, יש הרבה לקחים שיכולים אפילו לייעל יותר את תהליכי הלחימה של צהל, לאסוף יותר מודיעין, כי בסופו של דבר אנחנו רואים, החמאס ממשיך להפתיע אותנו, גם מבחינה מודיעינית, אנחנו ראינו פתאום חלק מהחטופים אתמול שוחררו מתוך לב העיר עזה, כלומר יש שם עדיין כיסים כנראה מאוד מודיעים, שעדיין בשליטה של החמאס, אבל זה בסך הכל שטח מוגדר ומגודר היום, ואני מעריך שבסופו של דבר יגיעו לכל פושעי החמאס.
השאלה עד כמה זמן נמשיך את ההפוגה הזו? אנחנו שומעים אותך קצת קטוע, אם תוכל טיפה לשפר את המיקום.
כן, יותר טוב עכשיו?
קצת יותר טוב, כן. לא, 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 פחות טוב אפילו ממקודם. טוב, אולי ננסה לחדש את הקשר, עכשיו לא שומעים בכלל.
עכשיו, איך שומעים עכשיו?
שומעים אותך. בואו ננסה לשמוע משפט שלם, אז נראה כמה זה יציב. לא, 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 לא מצליחים לשמוע אותך ברור. אני מציע שנחדש את הקשר שוב, תחייגו אליו שוב, ונשמע אותו ברור יותר. תשמע, כל השאלות האלה של מה יעשו, מה לא יעשו, הכל ניחושים. ככה אני חושב, כי בסוף
כן, אבל אתה צריך להבין שכשנשיא ארצות הברית אומר את מה שאומר אתמול, חודש וחצי, כמעט חודשיים אחרי המלחמה הזאת, יש לזה משמעות, ומשמעות אדירה, כי הוא אומר בסוף שם, ובזה ארצות הברית תיבחן, כלומר מול כל העולם, עזוב רגע את המלחמה של ישראל מול חמאס. הוא אומר שם, חמאס לא ימשיך לשלוט ברצועת עזה, הוא לא יהיה יותר ברצועת עזה, זה המילים של הנשיא ביידן. וצריך לשים לב למילים הללו שהוא אומר, כי בסוף ארצות הברית תיבחן במבחן התוצאה, וזה העולם, עיני העולם נשואות לראות מה תהיה התוצאה בסיפור הזה.
כן, הנה דני חוזר אלינו.
כן, אני כן, שמעתי את הסיפה של הדברים של גביר, אני מסכים לחלוטין. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד בזה חשוב, הרבה מאוד תלוי במרחב הלגיטימציה של ישראל, באורך הזמן שיתנו לנו, בתליחה החזקה האמריקאית, הרבה מאוד תלוי בנו. מה זה אומר בנו? בתבונה המדינית של הממשלה. וזה אומר שכבר היום צריך לעבוד עם האמריקאים על היום שאחרי. זה דבר שמאוד מטריד אותם. נכון, לא נכון, זה עובדה שחייבים להתייחס אליה. אני חושב שבסך הכל זה גם אינטרס ישראלי. כבר היום, לחשוב על היום שאחרי, ולא להיות בפני שוקת שבורה בעוד כמה שבועות.
כן, אבל אתה יודע, דני, זה לא כזה מסובך. ארצות הברית רוצה רשות פלסטינית מחודשת, מתחדשת, לא יודע בדיוק מה, ובינתיים נתניהו מתנגד לעניין הזה שתחזור לכאן רשות פלסטינית. כלומר, זה סלע המחלוקת, צריך לשים את זה על השולחן, זה לא איזה משהו מסועף ומסובך עם כל מיני סעיפים.
יפה. אבל פה, כן, להגיד לא זה הדבר הכי קל. יותר חשוב להגיד מה להגיד כן, או להגיד לא אבל. זאת אומנות הדיפלומטיה והאומנות המדינית. אחרת, זה פשוט כישלון, תדע, כתוב מראש. עכשיו, כשאומרים, סליחה, רשות מחודשת, פה המילת המפתח. מה זה רשות מחודשת? זה לא, אבו מאזן זה רשות מחודשת? לא. כשאומרים מחודשת, זה אומר רשות שמשנה לחלוטין את התרבות השלטונית שלה, מפסיקה את ההסתה, משנה את ספרי הלימוד בבתי הספר שלה, מפסיקה לממן טרוריסטים. יש לנו פה דרישות שהן מאוד לגיטימיות. דרך אגב, הדרישות האלה, למשל, הפסקת מימון טרוריסטים, זה מעוגן גם בחוק של הקונגרס, טיילור פורס המפורסם. אז ככה שיש לנו בהחלט הרבה מאוד כלים. מה שביידן אומר בצורה ברורה, הוא אומר שישראל לא צריכה להישאר בעזה. כלומר, אני לא חושב שגם בישראל מישהו רוצה היום להישאר בעזה, זה דבר שהוא יהיה ממש לא נכון. אז לכן צריך כבר עכשיו לעבוד על איך מגיעים למצב שבו הרשות תהיה מחודשת. עכשיו, אף אחד לא תמים. הרשות לא תהיה מחודשת בין יום וגם לא בין שנה. זאת אומרת, צריך לחשוב על מערכת
רגע, ובוא נתמקד רגע במילה הזו מחודשת, הסברת אותה עכשיו, זה בין היתר בעיקר, אתה יודע, להפסיק את ההסתה נגד ישראל
במערכת החינוך. זה להקים מערכת חינוך מחדש, להתחיל הכל מההתחלה מחדש.
שזה חתיכת סיפור.
והם לא הולכים להיות אוהבי ישראל וללמוד בספרי משרד החינוך הישראלי, ככל שאני מבין.
ועוד דבר, עוד אלמנט חשוב שצריך להוסיף, שיפסיקו את הדלגיטימציה ואת הלוחמה המדינית נגדנו, אם זה באום, או אם זה בהג, או בכל מיני ארגונים אחרים, אם זה BDS וכל הדברים האלה. עכשיו, איך עושים את זה? באמת, אם עזה באמת הולכת להיות מפורקת לגמרי מהחמאס, ומכל מוסדות השלטון של החמאס, אפשר להגיד, אוקיי, בוא נבנה רשות מחודשת כאן חדשה מההתחלה, ואז באמת צריך להביא... גם מערכת פקידותית חדשה, צריך להביא אדמיניסטרציה שהיא תהיה אולי בשלב הראשוני לא פלסטינית בכלל. עכשיו פה השאלה הגדולה, מי זה יהיה? האום בטח שלא. האם זה יהיה איזשהו מכוח רב לאומי? יש לנו ניסיון לא רע עם כוח רב לאומי בסיני, אחרי הסכם השלום עם סיני ב-79. כוחות אום בטח שלא. אולי איזה שהם כוחות פן ערביים, בוודאי, וזו אולי הנקודה הכי חשובה שישראל צריכה לעמוד עליה, שיהיה לישראל את זכות הכניסה, זאת אומרת, האחריות הביטחונית תהיה של ישראל. כלומר, כמו שאנחנו נכנסים היום לג'נין שצריך, כדי למנוע טרור ולפגוע ברוצחים מתועבים, אותו דבר יהיה לנו בעזה.
כלומר, השלמת ההתנתקות מהצד האזרחי לחלוטין לחלוטין, אין יותר עובדים שנכנסים מהרצועה, אין שום קשר, לא בתי חולים, לא מזון, לא הומניטרי, לא כלום, אבל ביטחוני אנחנו שולטים שם. זה מה שצריך להיות ביום שאחרי.
להערכתי צריך פשוט לשנות את הנוסחה. מה שעשינו עד היום, למעשה סגרנו...
כן, אבל אתה אומר להסתדר עם ארצות הברית, וארצות הברית לא רוצה ביטחונית שאתה תשלוט שם.
או, אז זה לא בטוח שלא. אז זה לא נאמר. נאמר שישראל לא תהיה בעזה. כמו שישראל לא נמצאת היום בג'נין, אבל זה לא אומר שישראל לא תוכל להיכנס לעזה.
כל השאלה היא, כי בג'נין, מי שמנהל את החיים האזרחים זו הרשות הפלסטינית, וכל הדיון על עזה, מי נהל את החיים האזרחים שם, הרשות או כל גורם אחר, וישראל אומר, ביותר נכון, בישראל יש את הוויכוח, כן רשות לא רשות, אבל לא דיון על הביטחוני. ביטחוני ישראל אומרת, אנחנו נהיה שם, נטפל במה שצריך מבחינת טיפול בטרור.
טוב. לגמרי, אבל מה שצריך לחשוב, וזה לא פשוט, אם זה היה כל כך פשוט, כבר מזמן הייתה יוצאת פה איזושהי נוסחה, אבל מה שצריך לחשוב היום, אם האמריקאים לא נגדם, על מי ישלוט אזרחית בעזה, זה כרגע הנקודה, לפי הפרמטרית שישראל צריכה להכתיב, נושא של הסתה, כל הדברים שדיברנו.
תגיד, ארדואן אמר שהוא מוכן לשלוח את המשטר שלו לשם, זה משהו שישראל תסכים לקבל? זה משהו שנכון ארדואן, לישראל לקבל?
כן, ארדואן הוא חמאס. ארדואן היה מוכן לחזור עם האימפריה העותומנית רק בצורה איסלאמיסטית יותר ולשלוט כאן בכל השטח. דרך אגב, אני עדיין פוגש כל מיני ערבים זקנים שעוד זוכרים, עוד מההורים שלהם, כמה העותומנים, הטורקים, היו אכזריים כלפיהם ובכלל לא רוצים לשמוע על זה. ארדואן הוא האחרון שצריך לחזור לפה, לא רק בגלל שהוא איסלאמיסט חמאסני, כן? המפלגה שלו, ה-AKP, זה מפלגה שהיא למעשה סניף של האחים המוסלמים, אין הבדל ביניהם, רק שהוא טורקי במקום הערבים, אלא בגלל שהם אנטי-ישראלי באופן קיצוני, אפשר לסמוך עליו, הוא מתהפך מרגע לרגע, פועל רק לפי אינטרסים רגעיים, הטורקים הם האחרונים שצריכים להגיע לפה.
בקיצור, דניאל אלון משאיר את הטורקים על כיסא נמוך, שישארו שם.
שישארו באנקרה.
באנקרה. השגריר לשעבר דני אילון, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
תודה דני, בוקר טוב.
בוקר טוב. נעדכן שמשפחות החטופים טרם קיבלו עדכון על מי משתחרר הלילה, ובמשרד ראש הממשלה מודיעים לפני דקה בשם הממונה על החטופים והנעדרים, איך קוראים לו?
גל הירש.
גל הירש, מתנהלים דיונים על רשימה שהתקבלה במהלך הלילה ונבדקת כעת בישראל. מה המשמעות? לא
זה
יודע,
בדיוק
אולי...
מה שדיווח אצלנו לפני רבע שעה, כן. 20 דקות, קובי פינקלר.
כן.
זה אחד לאחד מה שדיווח לך קובי פינקלר, אמר כאן בשידור, שאומנם התקבלה רשימה, לא הודיעו למשפחות, כי ישראל מתמקחת על הרשימה הזו, על השמות שמופיעות
בה. ראיתי אגב הבוקר דיווח, נדמה לי בגלץ, שג'יהאד איסלאמי העבירו לחמאס רשימה של תשליטה לחטופים שנמצאים בידי הג'יהאד. וידוע שלא כולם בידיים של חמאס, חלקם אצל הג'יהאד וחלקם בידיים פרטיות, ככה אומרים.
הם ינסו ברצה. להסיק את ישראל הרבה 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 בימים הקרובים בפרוצדורה עד שתהיה פעימה נוספת. אני מאוד מאוד מקווה שישראל מבהירה וכנראה שמבהירים את זה שלא יאפשרו את המשחקים הללו של הימים והפרוצדורות וכל זה, ובאמת יקרה מה שיקרה, כלומר אפשר להמשיך נהל מסע ומתן אבל תחת אש.
כן. אגב, מישהו אמר לי אתמול בלילה שמכל הסיפור של הצלב האדום, כן ייכנסו לחטופים, לא יבקרו את החטופים. בינתיים, הדבר היחיד שהצלב האדום עושה בעזה למען החטופים, זה שירותי הסעות מידי החמאס לידי ישראל. הסעות הצלב האדום.
ומסמך שהוא הוציא הלילה, שהוא לא מצא נשק וחמושים בבתי החולים. עוד משהו עזוי עם הצלב האדום.
כן, כן. הם גם אמרו את זה, אגב, בשנים האחרונות של השואה, שהם לא מצאו זכר למתקנים להשמדת אסירים אזרחיים באושוויץ.
העולם הוא אותו עולם, לא משתמע.
העולם צבוע, צבוע, שמום, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבועים הנהדרים במוסד. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו בתוך העסקה, ביום הרביעי שלה, כמה היא תימשך?
לחמאס יש אינטרס אחד ברור, והוא למשוך את זה כמה שיותר זמן, כדי שהוא יצליח לבצע את הדברים הבאים. אחד, להתארגן לקראת המשך הלחימה. שתיים, לשחרר אסירים לתוך יהודה ושומרון ולייצר חזית נוספת ביהודה ושומרון. זה ברור שהשחרורים האלה מייצרים שמחה, ססון ותמיכה גוברת בחמאס ביהודה ושומרון. ולהביא את כל העיתונאים בעולם שהוא יכול כדי שהלחץ הבינלאומי ילך ויגבר על... כפי שראינו במסיבת עיתונאים.
אבל בינתיים הם לא מביאים עיתונאים, לא נותנים להם להכניס אותם לשם.
המצרים, טוב, יש גם אור באפלה, המצרים לא מאפשרים לעיתונאים זרים להיכנס לדרכם.
בטח לדרישת ישראל.
לא, גם לדרישת המצרים, תראו, המצרים...
מה העניין שלהם?
לוחמים. המצרים
לא רוצים שיהיה חמאס, זה לא ברור לך, בצלאל.
המצרים רואים בחמאס, לא רואים, החמאס הוא שותף ובן אורגני של האחים המוסלמים, והאחים המוסלמים הם האויב הגדול ביותר של הממשל, של המשטר במצרים היום, ועל הרקע הזה יש להם אינטרס משותף. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לנו לזכור, והחמאס אולי לא בונה על זה, אבל שאנחנו שחררים היום, הם המחבלים של מחר. כפי שסינואר ששחררנו אותו, והוא לא שוחרר, ולא הייתה בעיה בשחרורו, כי הוא לא רצח יהודים, הוא רצח ערבים. כפי שסינואר ששוחרר, הייתה הבעיה של מחר, והמחר הגיע.
תגיד, עכשיו בוא נדבר רגע על הפרוצדורה. יכול להיות מצב, לפי איך שאתה רואה את הדברים כרגע, שידונו על הפעימה החמישית והשישית והשביעית אולי במשך שבוע ימים, ואז יחכו לתשובות, ואז ייסגר הסכם, ואז
לא, זה תחום בזמן, יש זמן שהממשלה יכולה למשוך,
בסדר,
לא מעבר לעשרה ימים.
אבל תן לי לשאול אותו, אבל הם יכולים גם להאריך את זה בישיבת ממשלה מחודשת, כן, נוספת. יש אפשרות שבעצם חמאס ינסה לגרור את ישראל לאורכה נוספת, לא רק עוד יומיים שלושה של הפוגה הומניטרית? כלומר, רק על דיונים?
נתפלל שהאפשרות הזאת לא תתקיים, אבל בואו נדבר עליה דקה, דקה וחצי. תראו, עושה רושם בציבוריות הישראלית, כאילו בפני הממשלה עומדת הברירה של סופי, מהסרט והספר הידוע, כאילו צריך לבחור בין הילד הזה לילד האחר. וזוהי הצגה לא נכונה של המצב. בשורה התחתונה, השחרורים היום הם אמנם עושים לנו טוב, כולנו שמחים בהם, הם מספקים את התנועה הציבורית הזאת שקמה פה, הם עושים את כל הדברים האלה, וכל אחד מאיתנו באמת רוצה לראות את החטופים הביתה. אבל זה מאוד דומה להתמכרות סמים. זה עושה טוב היום, זה קטסטרוף בהמשך. מדינת ישראל צריכה לבנות בעיקר את שחרור החטופים בכוח צבאי, וכולנו, צריך להיות לנו ברור שברגע שהחמאס יתפרק, והחמאס בכלל עוד לא בדרך להתפרק, ברגע שהחמאס יתפרק אנחנו נראה שחרור מיידי ומסיבי של כל החטופים. זה שם הכיוון, ואם ממשלת ישראל לא תבין את זה או לא תעשה, אז אנחנו בסופו של יום אמנם נשאר עם החטופים בבית, וזה שמחה גדולה לכולנו, אבל גם נשאר עם החמאס, וזה קטסטרופה ענקית לעצם קיומנו.
כלומר, ישראל לא יכולה להרשות שחמאס יישארו מצד אחד, ומצד שני להחזיר את כל החטופים הביתה. זה לא משהו שהולך.
לא, זה לא או-או. זה מבחינת לוח זמנים, זה האם עכשיו או יותר מאוחר. והבחירה פה היא בעכשיו כרגע. כרגע הממשלה החליטה בעכשיו. היא עשתה את התהליך הזה כדי לשחרר עכשיו. אבל אם אנחנו חפצי חיים, צריכים להבין שהשחרור הזה יתעכב, ואנחנו נגיע אליו דרך פירוקו של החמאס. וברור לכולנו שברגע שמגפנו יהיה קרוב לצווארו של סינואר, כך אנחנו נראה נכונות הולכת וגדולה, לא רק לעשות עסקאות, אלא לשחרר בלי עסקאות.
אז מה אתה אומר כאן, רמי? בעצם יכול להיות שהיו צריכים לא ללכת לפעימות הנוכחיות הללו לחטופים שכבר חזרו הביתה, היו צריכים כבר להיכנס לדרום וממש לדרום רצועת עזה, ואז לקבל עסקה טובה יותר?
כן, אני חושב שהעסקה הזאת הייתה טרם זמנה, למרות שאתה יודע, אי אפשר להתכחש לשמחה של כולנו שאנחנו רואים את הילדים האלה חוזרים הביתה ואת המשפחות.
אבל אתה אומר שאת השמחה הזו היה ניתן לעכב בעוד שבוע, שבועיים, היינו מקבלים את אותה שמחה.
היינו מקבלים שמחה גדולה יותר.
מצד שני, אני מניח שמה שעמד מול הדרג המדיני זה העובדה שמה שאתה יכול לשחרר עכשיו, מה שבטוח ציפור אחת ביד מאשר שניים על העץ, עדיף היה עכשיו לראות אותם חוזרים, מתאחדים עם המשפחות שלהם, עם כל הכאב על כך שהם חוזרים לפעמים למשפחות שמישהו במשפחה נרצח, אבל עדיין להקדים את כל זה.
השאלה לטעון הזה היא למה? מי שטען שהחטופים ייפגעו אם אנחנו נשאיר אותם יותר, טעה. חטופים טופלו, אמנם לא היו במלון 5 כוכבים, אבל טופלו באופן סביר כפי שהיה צפוי. אלה נכסים של החמאס, והחמאס מטפל בנכסיו לפי הניסיון. נכון לכרגע, הכל יכול להשתנות בעוד דקה, הניסיון אומר שהוא מטפל בהם היטב. או לא היטב, בסדר. היינו יכולים לחכות, ומי שטען שאסור לחכות, לעניות דעתי, זו דעתי, טעה. כי אם היינו מחכים עוד שבועיים, שלושה, ארבעה, היינו יושבים קרוב יותר לצווארו של החמאס, העסקה הייתה נראית אחרת. כרגע החמאס מתמרן אותנו ולא אנחנו אותו.
כן, בהחלט. טוב, רמי איגרא, לשעבר הממונה על החטופים הנהדרים במוסד, שיהיו בשורות טובות, שנראה כמה שיותר. בעזרת השם, הנה, אנחנו כבר רואים את הבשורות הטובות, נראה הלאה, בכל המובנים.
מסתכלים על חצי כוס המלאה בינתיים, ממתינים למלא אותה.
לא, אם זה היה חצי, לא היינו מסתכלים, זה משהו כמו 15%.
כן, נכון, יש עוד לא מעט. חמישית עברנו, יש עוד כמה...
כן, 177 זה כמובן מטאפורית, כן, וכל חטוף או חטופה ששם זה עולם ומלואו.
לגמרי. רמי, תודה, בשורות טובות, להתראות.
תודה לכם, ביי.
אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם גם בדקה ל8, כולם מוזמנים כמו כל יום. תודה לקובי סגל ומוטי קופפר, להתראות, דוד.